ערב טוב, אנחנו בראש חודש ניסן, נכנסים לחודש של שמחה. משך כל חודש ניסן לא אומרים תחנון, היות בימי חודש ניסן אלו ימים של שמחה, בעבר, בהווה או בעתיד. באלף ניסן הוקם המשכן, ועד י"ב ניסן 12 ניסים הקריבו כל יום את הקורבן שלהם. כל אחד עשה יום טוב, כך ש12 ימים הראשונים שניסן אלו ימי יום טוב. י"ג ניסן זה איסור חג של הנשיאים. י"ד ערב פסח לא אומרים תחנון, עד כ"א סוף פסח. כ"ב זהו איסור חג, מכ"ג עד למד אלו שבעת ימים בהם לעתיד לבוא יעשו חנוכת בית המקדש השלישי. הרי כתוב שבית המקדש ייבנה בניסן, ואין מערבים שמחה בשמחה, כמו שלמה המלך שחנך את בית המקדש לאחר חג הסוכות, וגם כן לעתיד לבוא יחנכו את בית המקדש לאחר חג הפסח, מכ"ג עד למד ניסן, שבעת ימי חנוכת בית המקדש השלישי, במהרה בימינו. היות ואלו ימי שמחה, גם כאשר אנחנו טרודים בהכנות לחג, צריכים לעשות זאת בשמחה וברוגע. לכן נלבן את כל נושא איסור חמץ ובדיקת חמץ, כדי שנוכל לעשות ברגיעה ובנחת וליהנות מן החג. כי צריך לזכור ששמחת הרגל זוהי מצווה מדאורייתא. גם נשים חייבות בשמחת הרגל, גם נשים חייבות בכל מצוות ליל הסדר. ואם האישה משפשפת ומבריקה דברים שאין להם צורך ומוציאה בזה את הכוחות, וכאשר מגיע ליל הסדר נרדמים כבר בכוס הראשון, יצא שכרה בהפסדה. איסור חמץ. מהו איסור חמץ? כתוב בחומש שמות פרק י"ב: אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. ישנה מצווה מיוחדת להשבית להעלים את החמץ מן הבית. זוהי מצוות עשה. שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, אסור שיימצא בבית שלנו חמץ, ולא ייראה לך חמץ, ולא ייראה לך שאור בכל גבולך. אסור שיראה לי חמץ. אם כן, איסור חמץ כולל שני לאווים: לא יימצא ולא ייראה. לא ייראה לך, האיסור הוא חמץ שלי. אבל אם זה לא חמץ שלי, אדם רואה גוי הולך ברחוב עם סנדוויץ', לא צריך לחטוף ממנו את הסנדוויץ' ולשרוף, זה לא חמץ שלי, אין לי אחריות על זה. אם כן, איסור חמץ כרוך במצוות עשה להשבית את החמץ, ושתי מצוות לא תעשה: לא ייראה ולא יימצא לך חמץ. לצורך זה אנחנו צריכים לעשות כמה פעולות לפני פסח. אנחנו צריכים לבטל את החמץ וגם לבער את החמץ. ביעור חמץ, אדם מנקה את כל הבית, מוציא את כל החמץ, מבאר אותו מן העולם. לכאורה היה מספיק לעשות את זה, רק לבאר את החמץ, למה אנחנו צריכים לבטל את החמץ? כי אדם ינקה את הבית, יבדוק, אבל אולי באיזה פינה נשאר חמץ, אולי זה ילד זרק חמץ מעל הארון. לכן אנחנו גם כן מבטלים את החמץ. שעל הצד ששכחנו חמץ באיזה פינה, אנחנו מבטלים אותו בלב שלם. אומרים בערב פסח: כל חמירה וחמיה דאיכא ברשותי, כל חמץ שברשות שלי לבטיל ולאבי אפקר כאפרא דארעא. אני מבטל אותו שיהיה כמו אפר, הוא כבר לא שלי, מופקר, אני לא עובר על איסור. אם כן, מספיק לבטל, למה אנחנו צריכים לבאר את החמץ? יכולים לעשות את הכל הרבה יותר פשוט. לא ננקה את הבית, לא נבאר את החמץ, רק בערב פסח נבטל אותו בלב שלם, הוא כבר לא שלנו. לא נעבור על איסור. נכון, אבל כאן יישאר חשש אכילה. יכול להיות שאדם קיבל בפורים משלוח מנות, איזה עוגה יפה, שלוש קומות, קרם, על זה דובדבן, שם את זה בארון. מבאר אותו. מוציא את הלוגה ושורף. אבל אם נאמר שאנחנו רק מבטלים את החמץ ולא מבארים, אדם ישיר את ההוגה בארון, יבטל אותה בלב שלם, לא שלו. הוא לא עובר איסור. אבל בפסח, חול המועד, עושים טיון משפחתי. באים הבית הרעבים, מישהו ניגש לארון, מוציא את ההוגה, אוכל קומה אחת. הוא עובר על איסור אכילת חמץ, שזהו איסור נוסף. כי כל אוכל חמץ ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. אדם שאוכל חמץ עובר פה על איסור כרת. לכן, כדי שזה לא יקרה, לא מספיק לבטל את החמץ, גם כן לבאר את החמץ. אנחנו מנקים את כל הבית שלא יישאר שום חמץ. מחירה לגוי. אנחנו בבית, נשאר לנו חצי שקית שקדי מרק, שני ופלים, שלושה בייגלח, נשרוף את זה בלב שלם. אבל הבעלים של אוסם לדוגמה, יש לו חמץ במיליוני דולרים, יש לו מאות טונות של שקדי מרק, יטריות, ביסקוויטים. הוא לא ישרוף את זה ולא יבטל את זה, לא יפקיר את זה. בצורך כזה אנחנו מתירים למכור את החמץ לגוי. גם שיש לו הפסד מוכר את החמץ לגוי, גם אדם פרטי שיש לו חמץ יכול למכור לגוי, משתדלים שאדם פרטי לא ימכור את החמץ גמור, את זה מבארים, אבל מצד הדין מותר. היות דעת הגאון מווילנה שלא כל כך לסמוך על המחירה, לכן אדם יכול למכור, אבל בדרך כלל משתדלים שחמץ גמור לא יהיה בבית, אלא כל מיני ספקות וחששות אותם מוכרים לגוי. איסור לא ייראה ולא יימצא, אדם עובר אם הוא משאיר כזית חמץ בבית. לצורך זה מספיק לעבור מהר בכל הבית, לראות לא נשאר ביסקוויט שלם, פלוסת לחם שלמה. אבל איסור אכילת חמץ הוא אפילו על פירור קטן. לכן, אנחנו מנקים היטב את הבית בכל מיני פינות, כדי שלא יישאר משהו חמץ, שמא אדם יבוא לאכול אפילו פירור קטן. לכן אנחנו צריכים לנקות יסודי כל מקום שעלולים להכניס שם חמץ. לדוגמה, אדם יעבור במטבח, יסתכל בארונות אם נשאר ביסקוויט, לחם שלם, אין, גמרנו. אבל בארון נשאר הרבה פירורים, עכשיו מניחים את הכלי פסח על זה, נדבק על זה פירור, נביא לשולחן, אדם יאכל את הפירור הזה בפסח. עובר פה על איסור אכילת חמץ. חמץ פגום, אין בו איסור. לדוגמה, עשינו ספונג'ה ברצפה, כל החמץ נפסל מאכילה. שמענו כבר אנשים שעוברים ממסמר בין כל הבלטות, אין שום עניין בזה. בחורה התנדבה לבוא לבית לעזור לפסח, מול המברשת שיניים לנקות את הסורגים. איזה חמץ יש על הסורגים? לכן אנחנו צריכים לנקות את הבית מחמץ. חמץ שיתערבב במאכל אחר. לפני פסח חמץ בטל בתערובת בשישים. אבל בפסח עצמו חמץ לא מתבטל אפילו באלף, אפילו באלף הכוונה אפילו במיליון. זוהי הסיבה שיש מחמירים וקונים את כל המצרכים של פסח לפני פסח. שמה יש שם משהו חמץ, משהו נפל, לפני פסח מתבטל. יש יחידים שאפילו מבשלים את הכל לפסח לפני פסח. זוהי הסיבה גם כן שישנם המהדרין לכין מים לשתייה לפני פסח. למה? כי הרי אנחנו מקבלים מים מהכינרת. נתאר לעצמנו שאדם שאינו שומר תורה ומצוות עדיין, הולך לטייל עם בנו בכינרת, קונה לו ביסלי, הילד רוצה לשתף את הדגים בשמחה, זורק להם ביסלי. אם אנחנו אומרים שחמץ פסח עצמו לא מתבטל אפילו במיליון, שיש לנו במים תערובת חמץ, כל מיני מסעדות בתי מלון זורקים שם חמץ בפסח. לכן יש מהמהדרין שמכינים את המים מראש לפסח לצורך שתייה ובישול. בשנים האחרונות חברת מקורות מבטיחה שבירושלים ולבני ברק מביא מים רק מבארות תת-קרקעים, שם אין חשש שיפול חמץ. מה יפה ששמענו בנושא, הרב שטיינמן שליטה, סיפר לי על מתחכם שהוא בן בית שם, והנה לפני שנתיים בערב פסח הוא רואה שהוא מכין מים לכל הפסח. ואותו רב התפלא, הרי כל השנים הוא אף פעם לא ראה שרב שטיינמן דקדק בזה. מה קרה עכשיו לעת זקנה שהוא התחיל להקפיד על זה? שאל אחד מבני הבית ועלה הסביר. לפני הרבה שנים הרב היה מקפיד להכין מים מסוננים לפסח. שנה אחת הרבנית עליה שלום טעתה ופתחה את הברז הרגיל באמצע פסח. זה גרם לה צער גדול. לשנה הבאה הוא כבר מצא תירוץ, לא צריך להקפיד. דבר שגורם צער, לא צריך להקפיד. וכל השנים הוא לא הקפיד על כך. והנה לפני שנתיים וחצי הרבנית נפטרה. מגיע פסח, כבר אין חשש לצייר מישהו, אפשר לחזור ולהחמיר את החומרה. הרי הקדוש אומר, מי שנזהר ממשהו חמץ בפסח, מובטח לו שלא יחטא כל השנה. חמץ דומה ליצר הרע. יצר הרע צריך לבאר אותו לגמרי מהלב, שלא יישאר שום פירור. לכן גם החמץ מדגדקים שלא יישאר שום פירור. מהו חמץ? חמץ אלו חמשת מיני דגן שבאו במגע עם מים ונשארו ככה משך 18 דקות. אז זה מחמיץ. אם זה לא עומד 18 דקות, מותר. מצה גם עושים מקמח חיטה ומים. אבל עושים אותה מהר, פחות מ-18 דקות, זה לא מחמיץ. לחם שוער בזמן, זהו חמץ. מצות של כל השנה, בצק עומד בצד הרבה זמן, זהו חמץ גמור. מצות לפסח, עושים אותן במהירות, פחות מ-18 דקות, אז זה לא מחמיץ. וכאן יש מקום להעיר, מהו ההבדל בין מצות רגילות לפסח לבין מצות מהדרין. מצות רגילות, כגון יהודה, ראשון ציון, אביב, ללא השגחה מיוחדת, המצות האלו עובדים במכונות נונסטופ 24 שעות. הבצק לא עומד 18 דקות. אבל במכונה נדבק בצק. חתיכות מאותו בצק יכולים ליפול על המצה. השגחות רגילות עוברות, לפני פסח זה מתבטל, אבל לפעמים נשאר ממש מונח על המצה נפרד. לכן המדגדקים מקפידים לקנות מצות רק ממאפיות מעודרות, כגון כהן אלפרין, יד בנימין, ששם מפסיקים את עבודה כל 18 דקות ומנקים את המכונות באופן יסודי, שלא יישאר שום פירור חמץ. דוגמאות לחמץ. יש לנו לחם, ביסקוויטים, מצות של כל השנה, כפי שאמרנו, זה חמץ גמור, כמחמצה של כל השנה. לשים לב היטב מה אנחנו קונים לפסח, שעל כל מוצר מופיע הכשר מוסמך לפסח. לפני שנתיים קיבלנו טלפון, שעתיים לפני כניסת החג, אישה גמרה לבשל את הכל החג, ואז היא שמה לב שהיא השתמשה בכמחמצה של כל השנה. כל המאכלים נסרים, הכלים נסרים. גרה באיזה יישוב מרוחק, שלחנו אותה לרב של המקום, שאולי יבין ויזמין אותה לליל הסדר. יטריות, ביגלח, ביסלי, שלווה זה לא חמץ גמור, דגני בוקר, כמעט כולם מאכלים קמח, קרוטונים, פלאפל, שיבולת שועל בקופסאות, קוסקוס, סולת, סובין, נבט חיטה, גרנולה, ופלים, שמרי בירה, שקדי מרק, גביעי גלידה, דייסות, כל אלו הם חמץ גמור. משקאות עשויות מחמץ, יש לנו בירה, וויסקי, חלק מהוודקה, תחליף קפה, צ'יקו, שמן נבט חיטה. לפני כמה שנים, בערב פסח מופיעה מודעה שהבירה שחתום עליה כשר לפסח בהשגחת הבד"ץ של הילדה החרדית זה טעות. התברר שבית חרושת שמייצר את הפחיות הדפיס בטעות את המילים כשר לפסח בבירה של כל השנה. אז כמובן צריך להפעיל גם את השכל הישר כשקונים מוצרים שונים. יש מוצרים שמכילים חמץ. כל מוצר שמכיל עמילן, גלוטן או מלט עלול להיות חמץ. ממרח חרדל, אבקת מרק, אבקת פלאפל, מוצרי טיבול וכדומה, תה נמס, פיצוחים, בדרך כלל מוסיפים קמח למלח כשהוא ידבק. יש בירושלים חנויות שמשתמשות בקמח תפוחי אדמה, גם יעיד נגד תולעים, בוטנים מצופים, קבוקים, קציצות דגים וכדומה. יכול להיות גם דבר שהוא לא מאכל, תמונה דקופאז' עם שיבולת, יכול להיות שנפל עליה מים, לא צריך לשרוף אותה, למכור אותה לגוי. ממתיקים מלאכותיים, דקסטרוזה, סורביטול וכדומה, יכולים להיות עשויים מקטניות או מדגנים. לכן כל מוצר לקנות רק עם השגחה מעולה. הנה מעשה שלפני שנה שמישהו קנה מלח רץ, ולא שם לב שלא כתוב על זה כשר לפסח. כל השתמש בזה לתבשילים, ואז התקשר לשאול מה לעשות. ביררנו את השם של המפעל, ואת השאלה אם החומר שמוסיפים נגד התגבשות המלח, האם יש בו חשש חמץ. והנה דיברנו עם מומחה מאותו ועד כשרות, התברר שאותו חומר אין בו חשש חמץ. אבל באותו מפעל, באותה מכונה, שממלאים את המלח, גם ממלאים שקיות עם קוסקוס. זהו סולת, חמץ גמור, חשש חמץ במלח של כל השנה. קטניות. מה עם קטניות? קטניות אלו זרעים שזורים אותם, וכל מה שצומח אלו זרעים כמותם. לדוגמה, חיטה. אדם זורע גרגיר חיטה, צומחת שיבולת שכולה גרגירים, אין פרי אחר. אורז דומה לחיטה, כי אני זורע גרגיר אורז, צומחת שיבולת שהיא כולה גרגירים. לעומת זאת תפוח, אני זורע זרע של תפוח, יוצא עץ. על העץ יש גם תפוחים, בתוך התפוחים יש גם גרעינים, אבל יש לנו פרי. כל דבר שבבחינה הזאת נחשב לקטניות. קטניות מן התורה מוטל לאכול אותם בפסח, אין בהם שום חשש חמץ. אבל לפני כאלף שנים בתקופת הגאונים גזרו שלא להשתמש בקטניות בפסח. למה? מחמת שתי סיבות. קטניות הרבה פעמים מעורב בהם דגנים. גם בימינו שישנם מכונות משוכללות לברור אורז במפעלים, כמעט תמיד או הרבה פעמים אנחנו מוצאים גרגיר חיטה בין גרגירי האורז. אדם יבשל, זה יגיע לידי חימוץ, ויוכל חמץ בפסח. בנוסף לזה, מקטניות עושים קמח, קמח אורז, קמח תירס, ויבואו להחליף בין קמח, קטניות לקמח, חיטה, לכן אסרו להשתמש בקטניות. הגזירה התקבלה בקהילות אשכנז, אבל ברוב קהילות ספרד היא לא התקבלה. יש חלק מקהילות ספרד שקיבלו את התקנה, יש שאוכלים בכלל קטניות, יש שאוכלים רק אורז, יש שאוכלים כל הקטניות חוץ מאורז. מי שלא אוכל קטניות, גם לא אוכל אותם קפואים, טריים וכדומה. מה עם קטניות? עיקרי הקטניות שיש בימינו, אורז, אפונה, אספסת, דוחן, חמניות, חומוס, חילבה, חרדל, קוסמת, מש, סויה, עדשים, פול, פרג, פשטן, קימל, רוביה, שווית, סומסום, תירס, כמון. אגב, בכמון התברר בשנים האחרונות שמעורב הם הרבה פעמים גרגירים של שיבולת שואל. צריך להיות מומחה לדעת להבחין ביניהם. לכן רוב עדי הקשרות לא מייצרים את זה לפסח. אדם שבקי ויודע להבחין יכול לעשות לעצמו קצת ברירה. בוטנים, יש שנוהגים לקל בבוטנים, אבל רוב הציבור מחמיר בבוטנים. בספר חיי אדם הוא רצה לסור גם תפוחי אדמה. למה? גם מתפוחי אדמה עושים קמח, ויבואו להחליף בין קמח תפוחי אדמה לקמח חיטים. לכן הוא רצה שלא יאכלו קמח, לא יאכלו תפוחי אדמה. אבל אמרו לו שהוא לא נותן חיי אדם, לא ימה לאכול בפסח. שמן קטניות גם כן לא משתמשים, שמן בוטנים, גם שמן קוטנה, רוב מחמירים, יש שמקילים בשמן קוטנה, שמן סויה, שמן חמניות וכדומה, לא משתמשים בפסח מי שלא אוכל קטניות. יש שמן קוקוס, שמן זית, שמן אגוזים. מוצרים המכילים קטניות, כלומר מוצרים שהם לא כשרים במיוחד לפסח, שוקולד, ריבה, ממרח שוקולד, ממתקים, מרגרינה, גלידה, שימורים, אבקת מרק, אבקת אפייה, נקניק, ליקר, מיונז, מיצים, חטיפים כמו במבה, חלווה, טחינה, חמת בוטנים וכדומה. מי שמשתמש בקטניות צריך לקנות קטניות כשרות לפסח. לדוגמה, ישנה תחנת קמח גדולה שהיא גם מלטשת אורז. תחנת קמח, בכל מקום יש קמח, זה מגיע גם לאורז. לכן רק קטניות שיש להם כשרות מעודרת שהם כשרים לפסח, שאין בו חשש חמץ. צריך לברור היטב את הקטניות. יש נוהגים לברור 3 פעמים, יש נוהגים לברור לפני פסח עוד, וכאשר מבשלים, ראוי להקפיד שלא להכניס לסיר עם מים קרים ולהתחיל לאט לאט לחמם, כי אם יש שם משהו חמץ זה יחמיץ, אלא קודם מרתיחים את המים ולתוך המים הרותחים שופכים את הקטניות, כך שמיד מתבשלים ואין חשש שזה יחמיץ. מחירה לגוי, דיברנו שאפשר מכל הדין למכור, צריך להתכוון שאני מוכר בלב שלם לגוי את החמץ. לכן מפעלים שהבעלים אינם שום מתורה ומצוות, יכולים לחשוב זה איזה טקס סמלי ולא מתכוונים למכור את החמץ, לכן היום יש ועדי קשות שמחתימים אותם על חוזה רשמי בר תוקף משפטי שהוא מוכר את החמץ לגוי. כפי שמענו, אדם פרטי משתדל לא למכור חמץ גמור, יש שמחמירים לא למכור חמץ לגוי, וגם לא סומכים על המחירה, לכן אחרי פסח ישנם יחידים שנוהגים שלא לקנות חמץ גמור שנמכר לגוי בפסח. אבל בשנים האחרונות זה נפח כאילו נחלת הכלל, כאילו נהיה עיקר הפסח. ולכן צריך לדעת שצומחים על מחירה לגוי. מי שמחמיר, אז לא אוכלים חמץ גמור שנמכר, אבל תרובת אפשר להקל. הרבה קונים יד אחרי פסח, קונים מוצרים שכתוב שנאפה, מיוצר אחרי פסח, אבל צריך לדעת שיש ודי קשות שאומרים שאין להם אחריות על הכיתוב הזה, וזה על אחריות המפעל, כמו שלפני כמה שנים הופיע שבוע לפני פסח במקורות בגאולה, ירושלים, הופיע ביגלח, שלהם הייתה מדבקה נאפה לאחר פסח, וזה שבוע לפני פסח. לא היה שקר, כאילו היה כתוב איזה פסח, זה נאפה אחרי פסח שנה שעברה. מי שמקפיד שלא לקנות אחר פסח דבר שנמכר בתור חמץ, יכול לדעת מתי היה הייצור על פי קוד תאריך הייצור. מופיע במוצר תאריך סופי, שם זה מופיע בתור תאריך רגיל, אבל זמן הייצור מופיע בתור קוד. השנה הקוד הוא 5121, כוונה שנת 2005, זה מספר 5, ו-121 יום בשנה מראשון לינואר. זכינו להוציא השבוע, להוציא לאור את הספר בדיקת המזון כהלכה, חלק א', מהדורה חדשה, מעודכנת ומורחבת, שם הבאנו לוח לחישוב קוד תאריך הייצור לשנים רבות. צריך לשים לב, אחרי פסח מקפידים שלא לקנות דברים שנמכרו לגוי, ומפעלים מייצרים מיד כל מיני מוצרים מיד אחרי פסח. אבל חודשיים שלוש לאחר מכן מוצאים המחסנים כל הסחורה הישנה, ואז הציבור כבר לא מקפיד לשים לב מה שקונים. כי אז עלול להיות סחורה ישנה שגם כן נגועה בתולעים. מה מוכרים? מוכרים חשש חמץ שנשאר, דבר שלא ראוי לאכילה, אם צורך למכור, משחת נעליים, תמרוקים, מחמרים בפסח שלא להשתמש בתמרוקים שיש בהם חשש חמץ. אומנם זה לא ראוי לאכילה, אבל מחומרות פסח מחמרים ששיחה כשתייה, למרוח על הגוף, נחשב כמו שתייה. לכן ראוי להשתמש רק ב... דברים שהם קשרים לפסח, תמרוקים, בוסם, ובפרט שפתון, למרות שמקילים כל השנה, אבל פסח מחמירים להשתמש בקשר לפסח, וכן משחת שיניים. תרופות. תרופות שיש בהם חשש חמץ, או יש בהם חמץ, ואינן ראויות לאכילה, אין צורך למכור, שמים אותם בצד. מחמת חומרת פסח לא לוקחים תרופה שיש בה חמץ. תרופה מרה, מעיקר הדין היא מותרת, היות ועד המחשיב, מחמירים לא לקחת. תרופה מתוקה כגון סירופ לילדים, יותר שאלה. אבל כאן צריך לדעת כלל חשוב. אותה תורה שאמרה שאסור לאכול חמץ בפסח, היא גם אמרה וחי בהם, אדם צריך לשמור על נפשו. ולכן, צריך זהירות בנושא התרופות. בשנים האחרונות מתפרסמים במדריכי הקשות רשימות של תרופות כשרות, וכל אחד מחליט בעצמו, הנה התרופה שלי לא מופיעה, יש בה חשש חמץ, נחליף את התרופה לתרופה אחרת. אדם שיש לו כאב ראש, אין בעיה. אבל אדם שסובל ממחלה, בפרט מחלה כרונית, חולה לב, כליות, סכרת, לחץ דם, בעיות נפשיות, אסור לו להחליף תרופה. זה עושה שינויים בגוף, אז אדם מסתכן בזה. רק בהתייעצות עם רופא מומחה ורב, האם אפשר להחליף את התרופה. אבל באופן כללי אין צורך להחליף תרופות. לדם כרוני מותר לבלוע תרופה מרה, גם תרופה מתוקה אפשר לטוף עם משהו, כגון חתיכת חסה, ולבלוע באופן כזה שלא מרגישים את הטעם. וכעת נעבור לניקיון הבית. כל נשות ישראל תרודות בימים אלו בניקיון הבית לפסח, וצריך לדעת שאיפה שכתוב חג המצות תשמור, סמוך לזה כתוב אלוהים מסכה לא תעשה לך. לא לעשות עבודה זרה. מה הקשר בין עבודה זרה לחג המצות תשמור? אלא חזל הרי אומרים לנו כלל, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אדם שעושה את מלאכות תחנות לפסח בכעס, במתח, כאילו עובד עבודה זרה. נעשה את זה בשמחה, לפני כל פעולה, לשם מצוות ביעור חמץ. ופריים פרידנדר זצ"ל מציע אישה בבית, מחתלת ילד, עבודה לכאורה לא נעימה, היא אומרת, לשם מצוות גידול בנים, עושה את זה בשמחה. מכינה אוכל לשם מצוות תלמוד תורה של הילדים לבעל לאכול, של להם כוח ללמוד תורה. כל הגישה משתנה, גם פה נעשה את זה לשם מצוות ביעור חמץ. כל הגישה משתנה. וכאן צריך להבין מהי מטרת ניקיון הבית. כתוב בשחד ארוך, אור ליודלת בודקים את החמץ לאור הנר. דנו בפסח אמרנו שאסור שחמץ, לכן אנחנו בודקים את כל הבית שלא יישאר שום חמץ. ממשיך השולחן ארוך, צריך לכבד, הכוונה לנקות, צריך לכבד את כל הבית לפני הבדיקה. צריכים לנקות את הבית לפני שבודקים חמץ. למה אומר המשנה ברורה? כי ללא ניקיון לא נבדק יפה. אנחנו רוצים לבדוק את הבית מחמץ, אבל על הקיריים יש גרביים, מתחת לארון יש מאכלים, הכל הפוך, בלגן, מלוכלך, לא נוכל לבדוק. לכן אנחנו צריכים לנקות את הבית כדי שנוכל לבדוק. אבל צריך לעשות את העיקר. המטרה היא כדי שנוכל לבדוק חמץ. זוהי התכלית שלנו. לצורך זה, לבדוק חמץ שלא יישאר שום חמץ לפסח, אנחנו צריכים לנקות את הבית. אבל כאן צריך לשים לב, צריך לכוון שהניקיון הוא למטרה הזאת. לכן, נזכור מהו העיקר ומהו התפל. אבק אינו חמץ, וילדים אינם קורבן פסח. לכן, לסייד את הקירות, למה דווקא לפני פסח? אפשר גם לפני ראש השנה, אז לא רוצים חטאים שהכל יהיה לבן. להבריק חלונות, מה זה קשור לפסח? נבריק חלונות לפני חנוכה, שמים את החנוכיה לחלון שיוכלו לראות אותה היטב מבחוץ. מעבררים את הספרים, נעשה את זה לפני שבועות, אז לומדים תורה. אם חוששים לחמץ בספר, מנערים את הספר, פותחים, לשים לברר בשמש מה התועלת, אולי יבואו ציפורים לאכול את החמץ. החזוני שהיה חושש אפילו מפירור בספר, היה בודק ספרים שהוא לומד דף-דף, שהספרים מוכר לגוי. אבל מנהג לחשוש לכזית, אז מנערים את הספרים, וזה מספיק. לחבש תלית, למה דווקא לפני פסח? אולי לפני שמחת תורה, אז עושים חופה מטלית, לחתן בראשית, חתן תורה. יש אומרים שנשים צריכות להשלים את שיבוד מצרים. הרי כתוב שעם ישראל היה צריך להשתבד 400 שנה, והם יצאו ממצרים לאחר 210 שנים. למה בזכות נשים צדקניות נגלו ממצרים? בואו נשים ואמרו, בואו נצא לפני הזמן, ואחר כך כבר נמשיך את השיבוד כל שנה לפני פסח. לכן לדעת מהו עיקר, מהו תפל, החתם סופר כותב באחד מהתשובות שלו, שהוא מצטער שלא יכול להעריך כל הצורך, כי אין לו ספרים לעיין. למה? והיותי חוץ לחדר לימודי, כי גרשוני נשים צדקניות המנקות ליום טוב של פסח. על כן לא יוכל להעריך ככל הצורך. לכן, כפי שמענו, אנחנו מכוונים את הניקיון לביור חמץ. פעם שכן צריך לנסוע דחוף בערב פסח. הספיק לבדוק חלק מהבית, בעילה שאני אגמור לו לבדוק את הבית. הוא אומר לי, נשאל לי רק המטבח. אצלי בבית אני כבר יודע מה בדוק, מה לא בדוק, נראה בהמשך. אבל בבית שלו לא ידעתי מה נקי, מה לא בדוק. אני צריך לבדוק את כל המטבח, לקח לי זמן יותר מה שהציג כל הבית, ומצאתי שם חמץ. במטבח של אישה פדנטית, הכל נקי מבריק. פתחתי את תנור אפייה, הכל נוצץ. היא שפשפה כל כך את התנור שמחקה את שם של הפירמה. אבל הכנסתי את הראש לתוך התנור, אני רואה בתקרה של תא אפייה, גוש גדול של עוגה דבוק שם. היא עשתה עוגה גדולה בפורים, היא עלתה, נדבקה לתקרה, לא הכניס את הראש לבדוק שנשאר שם חמץ. לכן צריך להיות ביקורת, צריך להיות בדיקה, לראות אם לא שכחו שום דבר. מעל המקרר, הם היו שומרים את הלחם, כל פעם מולדים את הלחם בגומי של המקרר, הם עלי פירורים, שם היא לא נקטה. ממשיך השולחן ערוך. המכבד חדרו ביום י' ג', מי שמנקה את חדרו ביום י' ג', וי' ג' ניסן, לא הכוונה דווקא את ג' ניסן, יכול להיות י' ניסן, ראש חודש איתנו, חד ג' אדר. אנחנו מכנים בתור י' ג' כל יום שלפני י' ד'. מי שמנקה את הבית שלו ביום י' ג', צריך להחזור ולבדוק בליל י' ד'. יש תקנה של חז"ל שאדם יבדוק את הבית שלו בלילה של י' ד' ניסן, יום לפני פסח, ערב פסח. דיינו לא מספיק לנקות, אלא צריך לבדוק. למה אומר השולחן ערוך, אפילו כיוון בזה לבדיקה, וניזהר שלא להכניס חמץ. אומר המשנה ברורה, למה הכיבוד אינו בדיקה גמורה, ניקיון לא כבדיקה גמורה, ואולי נשתייר חמץ בפינה, וכבר מצאת עצי בבית, פעם בארון שניקו, אבל בפינה נשאר שקד מרק. פעם עשו הפסקה לשתות קפה, היו מנקים את הארון מטבח, חזרו לעבודה, דילגו על דלת אחת. לכן כמו שאדם נוסע, מכין מזוודה, לאחד מכן עובר על הרשימה, אם לא שכח שום פרט, כך גם כן אנחנו מנקים את הבית, אבל אחר כך ישנה בדיקת חמץ. אדם צריך לבדוק, לבקר, לראות אם הכל בסדר. לכן עדיף שהאיש יבדוק, למה אישה שפשפה פה חזק, אומרת פה ודאי נקי. האיש בא עם עיניי ביקורתיות, ובא לחפש את התקלה, ולכן, לכתחילה, עדיף שהאיש יבדוק. עכשיו, לפי זה יוצא, שאדם מנקה את כל הבית. לא מספיק. צריך בליל י' ד' בלילה לבדוק את החמץ. אם כן, אנחנו מנקים את כל הארונות, שמים את כל החפצים בפנים, עוטפים את המדפים, מניחים את הכלי פסח, מצרכי פסח, מגיע ליל י' ד', צריך עכשיו להפוך את כל הבית ולבדוק את הכל מחדש. וזו עבודה גדולה. היו צדיקים שעשו את זה. הבן איש חי אומר שבדיקת חמץ יש בה טרחה מרובה. החזון איש היה לו בודק כל הלילה את החמץ. סטייפל אומר שזו אחת מהמצוות שקשה לו לקיים, אני צריך לשכם מתחת למיטות, לארונות, בודק היטב את כל החמץ. אבל זו כמובן מלאכה קשה עכשיו להפוך את כל הבית. לכן נראה עיצה איך נוכל לעשות את הבדיקה בקלות. אנחנו נחלק את הבדיקה לחלקים. כתוב בשולחן ערוך, אדם שבדק חמץ ביום י' ג', וי' ג', הכוונה כל הימים שלפני פסח, י' ניסן, ראש חודש ניסן, וכ' ג' אדר. אנחנו מכנים י' ג', הוא בדק ביום, אפילו לאור הנר, הוא לא יוצא ידי חובה וצריך לחזור ולבדוק בלילה של י' ג'. אבל כתוב בשולחן ערוך, שאם אדם בדק בלילה של י' ג', ושוב י' ג', הכוונה י' ניסן, ראש חודש ניסן, וכ' ג' אדר, אדם בדק בלילה לאור הנר, פה הוא יוצא ידי חובת בדיקה. אבל הוא מפסיד את הברכה, כי ברכה מברכים רק בליל י' ד', בערב פסח. בנוסף לזה הוא מפר את תקנת חז"ל לעשות בדיקת חמץ בליל י' ד'. כמו כן כתוב שאם אדם בדק חמץ ביום י' ג', ושוב י' ג' זה כל ה-30 יום לפני פסח, הוא בדק את זה ביום לאור האכסדרה, אכסדרה הכוונה מקום פתוח כמו מרפסת פתוחה, מול חלון פתוח, בלי זכוכית, בלי רשת, אדם בדק ביום, י"ג ביום, לאור האקסדרה, גם כן יוצא ידי חובה. אבל מפסיד את הכנת חזה לבדוק בליל י"ד, ומפסיד את הברכה. לכן נוכל לעשות עצה פשוטה. אנחנו, כל יום, מה שמנקים ביום, משאירים רקע דלילה, בלילה עושים בדיקת חמץ, לאור הנר, פנס, מקפידים שלא להכניס יותר חמץ למקום הזה, זה מקבל דין של מקומות שלא מכניסים שם חמץ, שלא צריך כבר יותר לבדוק. למחרת אנחנו בודקים חדר מסוים, מנקים אותו, משאירים אותו רקע דלילה, בודקים בלילה לאור הנר, ויוצאים ידי חובת בדיקה. תמיד בלי ברכה. משאירים חלק מהבית בשביל לבדוק בליל י"ד לאור הנר כפי תקנת חז"ל עם ברכה, אז הכל בא על מקורו בשלום. כל יום מנקים ארון, משאירים אותו לכד הלילה לבדוק, לוקח דקה, חצי דקה. אמרנו שלכתחילה איש יבדוק, אבל פה במקרים כאלו שאישה מנקה, יכולה גם כן לבדוק. מנקים את המקרר, שמים אותו מול הדלת של המטבח כשהיא פתוחה, ואני בודק שלא נשאר שום חמץ. הופך את המקרר, מסתכל למצד אחורי, מול דלת פתוחה. תיקים ילקוטים מוצאים למרפסת, בודקים אותם לאור היום. אז כך כל יום בודקים חלק, ומשאירים חלק מהבית, אותו אנחנו בודקים בליל בדיקת חמץ, בקלות ובנחת. אדם לא הספיק לבדוק בליל י"ד, בודק ביום י"ד ערב פסח ביום השנה, כל הנושא של י"ד משתנה, י"ד ערב פסח חל בשבת, בודקים בליל י"ג השנה. לנו. יום חמישי בלילה. אדם לא בדק את החמץ בליל י"ד, בא מחוץ לארץ, בודק ביום י"ד ביום לאור הנר, או לאור מרפסת. לכן אם נוצרו עדיין חפצים שלא בדקנו, אנחנו מוצאים אותם למרפסת ובודקים אותם. אדם שמתארח אצל אחרים צריך לברר אם בדקו את החדר. אם לא בדקו את החדר, הוא צריך לבדוק. כמו אדם שסוחר דירה, עכשיו הוא מקבל את הדירה עם החמץ, צריך לדאוג לחמץ. לכן, אדם שנוסע לבית מלון, היום כולם בני חורים, נוסעים בתי מלון, צריך לבדוק היטב לאיפה נוסעים, יש כשרות מוסמכת שאפשר לסמוך עליה. יום זה סחורה עובר לסוחר, כל אחד מתחיל לתת הכשרים, בפרט לפסח, זה דבר מסובך ביותר, בפרט בבית מלון. קשה מאוד להפוך בית מלון שהוא לא מאזרין כל השנה, שהפך להיות מאזרין. אבל בלתי אפשרי להפוך מטבח שהוא לא כשר לכשר. עושים כל מיני בתי מלון של גויים, כשרות לפסח. צריך לזכור שהעובדים ממשיכים לעבוד שם, הגויים, במשגיח אחד או שתיים, מספיק שיוצא לכמה דקות, יכול להיות מהפכות גדולות במטבח. לכן לבדוק היטב לאיפה נוסעים. אבל אדם מגיע לבית מלון, צריך לדעת שאף אחד לא בדק את החדר שלו. הוא צריך לבדוק את החדר. בין שהוא מגיע בערב פסח, בין שהוא מגיע באמצע פסח. הכי הרבה שלחו איזה רבי לנקות שם, אבל אף אחד לא עשה בדיקת חמץ. סיפר לי יהודי דווקא שבוע, שהוא בבית מלון, בפסח פתח ארון באמצע חול המועד, מצא סנדוויץ' שלם, שכנראה אחד מהפועלים שבא כביכול לנקות והשאיר שם את הסנדוויץ'. אילו מקומות חייבים לבדוק? ובכן, כפי שאמרנו, אנחנו מחלקים את הבדיקה לחלקים, כל יום בודקים חלק מהבית, ומשאירים חלק לליל י"ד, ואז בודקים לאור הנר. אילו מקומות חייבים לבדוק? הכל תלוי בשימוש שעושים. רק מקומות שמשתמשים בהם עם חמץ, או עלולים באופן מקי להשתמש עם חמץ, חייבים בדיקה. אבל מקום שלא משתמשים אף פעם עם חמץ, אינו חייב בדיקה. לדוגמה, יש לנו בוידם אינטרסול במטבח, אני שומר שם בקבוקי יין. באמצע סעודה של ראש השנה נגמר היין. שולחים את הילד לכתבי כבקשה, בקבוק יין מהבוידם, הוא נטפס לשם, הולך עם החתיכת חלה והדבש שקיבל מלקק את הדבש, מטפס למעלה, מתכופף בשביל לקחת את הבקבוק יין, משעין את היד כדי להחזיק, וחוזר, תופס את הבקבוק, חוזר חזרה, והחלה עם הדבש נשארה למעלה. לכן מקום כזה צריך לבדוק, אנחנו הולכים באמצע אוכל ויכול להיות חמץ. אבל יש לנו בבוידן, באינטרסול, באמבטיה, יש לנו בקבוקי שמפו. לא הולכים באמצע אוכל לקחת שמפו, מלא מקום שנרצים עם חמץ, לא צריך לבדוק שם. לכן מטבח, ארון מטבח, תנור, מקרר, חלון, שם צריך לבדוק את הכל. אדם יש לו מחסן, זה עם מחסן, צריך לבדוק במחסן, זה מסוכה, אוכל, חנויות, חנויות נכנסים אנשים עם אוכל, משרד, שותים הרבה תה, מכונית, מרבה נכסים, מרבה דאגה. לא נבדוק אותה לאור הנר בלילה, עלולים להגיע לזה שריפה, כן, זה פנס חשמלי, מותר לבדוק גם עם פנס חשמלי. רבים נוהגים בליל בדיקת חמץ להתחיל לבדוק עם נר, לקיים את המנהג, ולאחר מכן עוברים לאור חשמל, פנס, אור קטן שנכנס לכל הפינות. תיבות דואר, לפעמים מכניסים שם ילדים דברים. בית כנסת, ילדים באים עם אוכל, הגבאי צריך למנות מישהו שינקה את הבית כנסת ויבדוק. ראיתי בעצמי בשני בתי כנסיות בנברשת תקוע פקלה עם ופלה, בייגלח וכדומה. זרקו על חתן וזה נתקע בנברשת. בית ספר, כל אחד צריך לבדוק את החלק שלו, את השולחן שלו, אם לא נשאר חמץ. הנהלה מוכל את החמץ הכללי, אבל כל אחד אחרי על החמץ שלו. פנימיה, בחור ישיבות, לפני שעוזמים את החדר, בודקים את החדר, ואז נוסעים. מעלית, מקלט, כמובן תלוי בכל בית. בית שהמקלט פתוח, ילדות עושות קייטנה, שם צריך לבדוק. בית שהמקלט סגור על מסגיר ובריח, הוא נמלחם את המפרץ ואף אחד לא נכנס, לא צריך לבדוק. ארון חשמל בחדר מדרגות זהו מקום מצוין לילדים להתפתן מהסנדוויץ' שהאימא נתנה להם. חדר מדרגות, מדרגות, כניסה, צריך לבדוק. לא שחצו לך לשני ואף אחד לא בודק, ועד הבית, מישהו ממנה אדם מסוים או כל אחד בודק את הקומה שלו, אבל צריך לסכם. ילקוטים, תיקי נשים, מוצאים למרפסת, בודקים. דבר שלא ראוי לאכילה אין בו איסור, לכן אני עושה ספונג'ה ברצפה, לא צריך לבדוק, רק בפינות. כיס בגדים, יש בו הרבה פעמים פירורים, ילדים מכניסים שם כל מיני מציאות. אבל אם הבגד הזה עבר כיבוס מי סבון, הפירורים נפסלו לאכילה, ולא צריך לבדוק את הכיסים, לא מנג'טים של מכנסיים וכדומה. לכן בגדים של ילדים, במקום להתחיל להפוך, להבריש, אנחנו ממששים לראות שאין סנדוויץ' שלם, לפעמים נשאר סנדוויץ' בתוך שקית ניילון ולא התקלקל במכונת כביסה. מוצאים את הכיס החוץ הזה יותר טוב ועושים כביסה. וכבר נפסל מאכילה ולא צריך לבדוק. חליפה מסענו לניקוי יבש, זה נפסל מאכילה ולא צריך לבדוק. משחקי ילדים, צריך לבדוק אותם, לגו, קוביות, משכנית שם חתיכת ביסלי, קשה לבדוק כל אחד, שמים את הצעצועים בתוך סל רשת, ועושים לו סיבוב במכונת כביסה עם קצת מי סבון. כמובן לא מומלץ העיצה הזאת בשביל קלפים. טלפון, מניחים על השולחן, נדבק חמץ, לבוא למסמרטוט לך מלמטה זה מספיק. לא צריך לשבור את הטלפון, אין איסור לשמוע חמץ. אסור שימצא חמץ. טייפ, גם כן שמים אותו על השולחן, מתלכלך לבוא עם סמרטוט לך, וזה הכל. מחשב, לנקות אותו, ניקוי רגיל חיצוני, המקלדת, לנער היטב, להפוך ולנער, או לבוא עם שואב אבק. מה שנשאר נותנים לעכבר של המחשב שיוכל. אורגן, לבוא עם שואב אבק בין הקלידים. כל אחד צריך לחשוב איפה עלול להיות חמץ, במה השתמשתי עם חמץ. סיפר לי יהודי, יש לו את הקיטלח, החילוק הלבן, עושה חשבון. לא צריך לבדוק אותו למה, מתי משתמש רק בליל הסדר ואז לא אוכלים חמץ, או ביום כיפור, שאז לא אוכלים. והנה בליל הסדר לובש את הקיטל שלא חיבס אותו ולא ניקה אותו, ומרגיש משהו כבד בכיס, מכניס את היד, מוצא עוגיה שלמה. מה התברר? אותה שנה הוא התפלל ביום כיפור במקום מרוחק. לאחר התפילה עשו הבדלה וחילקו עוגיות למי שגר רחוק. הוא לקח עוגיה לדרך והיא נשארה בתוך הכיס. או כמו אותו סיפור מפורסם שקרה לפני כ-100 שנה עם אותו חתן צעיר שהתארך אצל החותן. חתן צעיר התחתן זמן קצר לפני פסח, רגל ראשון אצל החותן, והנה אומרים את האגדה, מה נשתנה, שרים, מתחילים לאכול, אוכלים את הדגים, מגיעים למרק, לפתע אותו חתן צעיר קם בזעקות אימים, איזה בית הגעתי, מאכלים אותי פה חמץ, מתחיל המולה, מגיעים שכנים, ויכוחים, ובסוף מגיע לשמואל סלנט, רבה של ירושלים, שאדם מאוד פיקח, הוא מבקש לראות מה קרה. אומרים, הנה פה הגישו מרק, בתוך המרק גרגירי חיטה. הוא מבקש לראות את המרק, לאחר מכן מתבונן על החתן. רואה שהוא חבוש שטריימל. אומר לו, תביא לרגע את השטריימל שלך. הוא הופך את השטריימל מנער, נופלים עלי גרגירי חיטה. מה קרה? אז המנהג היה לזרוק על החתן והקלה גרגירי חיטה לסימן ברכה. והנה כמה גרגירים נפלו על השטריימל שלו. הוא לא היה רגיל שצריך לנקות שטריימל. הוא התחתן, התחיל לבוש את זה רק לאחר החתונה. והנה התברר שנפלו שם גרגירי חיטה, הוא לא ניקה. ברגע שהתחיל לאכול את המרק וכפף את הראש קדימה, נפלו גרגירים מהשטריים לתוך המרק. ושמואל סלנט ראה שהגרגירים קשים, הם לא עברו תהליך בישול, לבין שזה קרה רק בתוך הצלחת. ארון בגדים, שלא מכניסים משם חמץ, מקפידים על זה כל השנה, לא צריך לבדוק. ארון ששם המגבות הולכים לפעמים באמצע אוכל, אבל יש שם הסדינים, לא הולכים באמצע אוכל, לא צריך לבדוק. ארון ספרים. במדף העליון יש ספרים שבל קיבל לבר מצווה ו-30 שנה לא פתח אותם, לא צריך לבדוק. ספרים שמשתמשים, מנערים אותם. כמובן בית עם ילדים כבר יכול להיות כל תעלול. פעם מצאנו בייגלך בעל המדף העליון של ארון ספרים, ילדים עשו קליעה למטרה עם בייגלך. הייתי בעצמי ילד מכניס בייגלך לתוך החור של המנעול ושובר אותו בפנים. כבר נפסל מחילה שם. מישהו מצא בתוך ארון בגדים, מלאי של לחם. התברר שאחד מהילדים שמע שבפסח לא לחם, מכין לעצמו מלאי חירום. מישהי פתחה מגירה של נעליים ישנות בתוך על נעליים מצא את הקשה של הלחם שילד רצה להתפטר מזה. לכן, בית עם ילדים צריך יותר תשומת לב. ארון בגדים. מוצאים את המדף, עוברים עם סמרטוט, זה מספיק. את המדף התחתון שלא יורד, אנחנו בודקים בלילה לאור הנר, משאירים אותו רק עד הלילה. מגירות מנערים היטב, עוברים עם סמרטוט, זה מספיק. מגירות מדפים במטבח, ששם נדבק אוכל, אחלה ניקוי, אני מסתכל מול חלון פתוח, שהכל נקי וזה מספיק. סירים, סירי בישול מספיק לנקות כרגיל. אין שום מצווה להבריק סירים. אין עניין לעשות זכר למראות הצוות. לכן מספיק לנקות כרגיל עם מי סבון ולשים בצד. מקום הפקר אינו חיה בדיקה. לכן זה מגרש, רחוב, לא שייך לאף אחד, לא צריך לבדוק. חצר, אם זאת חצר פרטית או משותפת, אם ספק אם יש שם חמץ לא טעון בדיקה, למה אנחנו מניחים שמי החמץ ציפורים כבר אכלו, אבל אם ודאי שיש שם חמץ, אז צריך לבדוק שנותר חמץ. פעם מצאנו בחצר ערימה גדולה של סנדוויץ', מתברר שילד אחד כל פעם שולח לתלמוד תורה, אמא שלו דאגה שיהיה לו הרבה מה לאכול, נתנה לו שני סנדוויץ'ים, והוא החליט לעשות דיאטה, וכל יום כשיורד את המדרגות הוא זורק דרך החלון של חדר מדרגות את הסנדוויץ' לחצר. פח אשפה עירוני נחשב מקום הפקר, לא צריך שם לנקות, ומותר לזרוק לשם את החמץ. אם כן, אם נסכם, אמרנו שאנחנו מנקים את הבית שלא יישאר שום חמץ, וצריך לבדוק שלא יישאר שום חמץ בבית. לכן צריך לבדוק את החמץ בליל י"ד. היות וקשה לבדוק את כל הבית, אז נחלק את המקומות שטעונים בדיקה, רק מקומות שמכניסים שם חמץ או עלולים להכניס חמץ באופן מקרי, טעון בדיקה. אנחנו מנקים ביום, משנו לכד הלילה, בודקים בלילה לאור הנר, או בודקים ביום לאור הקסדה ממרפסת פתוחה או מול חלון פתוח. כתוב לבדוק לאור הנר, אבל אפשר לבדוק עם פנס חשמלי. יש כדי לקיים את המנהג, מתחילים עם נר, ואחר כך עוברים לפנס חשמלי. נוהגים להניח 10 פתיתים, לא כדי שלא תהיה ברכה לבטלה, משום קבלה. צריך לשמור את כל החמץ שאוספים בלילה, שלא יתפזר, אחרת צריכים לבדוק שוב את כל החמץ. אומר המשנה ברורה, והעולם מצניעים רק את החמץ שמוצאים בשעת הבדיקה, אבל שאר החמץ אין נזרים בו ומוליכים אותו אינה ואינה, ולא יפה אם עושים זה מעויל לבדיקתם. וכתב החיי אדם שמסתובבים בבית עם החמץ אחר הבדיקה, יש לחזור ולבדוק. בעזרת השם, בשיעור הבא נדבר על הכשרת המטבח לפסח וליל הסדר.